הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן.
דותן, מה שלומך?
בסדר גמור, שלום שלומית.
בעונה השנייה, איזה כיף.
עונה שנייה והפעם?
יש לנו היום פרק ממש מיוחד על תיקון הלב, ואורח עוד יותר מיוחד, שאני ממש מתרגשת ושמחה שנמצא כאן איתנו. אבל בא לי היום, לפני שאנחנו מדברים על תיקון הלב, ובעיות משמעת וחינוך, אולי לפתוח באיזה שיר.
איזה ניגון?
איזה ניגון.
אבל לפני.
נו, טוב.
יצא לך פעם לשיר עם הילדים שלך?
כן, יוצא לנו, בעיקר בערבי שבת. כשהם מוכנים עוד להישאר איתנו ולא ישר לצאת, אז כן, יש רגעים כאלו. ותמיד החלום שלי היה שהילדים שלי ילמדו לשיר גם בבית ספר, ביסודי. כן, זוכרת שכשאנחנו היינו ילדים, היה שיעור כזה
שלנו לשיר. אני התחלתי כל בוקר עם בהרים כבר השמש מלהטת, אבל זה של פעם. אז בואי נפתח בניגון הזה.
נפתח,
נקשיב לכמה צלילים.
שלו דע לך שכל עשר עשר יש לו שירה מיוחדת משלו ומי שיית עשה
נעשה ניגון של הלב. אתם שמעתם פה את נטע בר שלום ואת עדיאל, עדיאל בר שלום שנמצא איתנו.
אלן, וואו, איזה פתיחה, איזה זכות, תודה.
תספר לנו על נטע, רגע, משפט, חוץ מהקול המדהים הזה.
טוב, אז האמת שאני, כל פעם שאני שומע אותה, זה מרגש מחדש, כי באמת שמעבר למילים ולעבר השירה המשותפת, זה קשר באמת באמת מיוחד, זה זכות גדולה. וכשהבת שלך שרה, או כשהלב מן השירה מתמלא, אז אתה יודע באיזה לב מדובר, ואתה יודע מי זאת הילדה. ואין דבר יותר מרגש מלשיר עם הבת שלך, זה באמת הדבר הכי גדול שיש. כי זה הרבה מעבר למילים והרבה מעבר למוזיקה, זה הנשמות שמתחברות דרך השירה. אז אנחנו הרבה מנגנים שרים ביחד, אבל עכשיו אמרנו כבר נעשה את זה רגע באיזו הקלטה מקצועית, וזה היה ממש כיף התהליך עצמו, והאמת שגם כיף התוצר, אז גאווה גדולה.
גם לנו.
תודה.
תענוג ממש, ועדיאל, הניגון משמש אותך הרבה מאוד שנים.
נכון.
אתה איש חינוך, תספר לנו קצת, על הניסיון החינוכי שלך ועל מה שאתה עושה היום, ונתחיל לצלול לניגון שמוריד את החומות.
אז מאז שאני ממש בגיל צעיר חלמתי להיות מנהל כפר נוער. זה משהו שנגע בי מאז שהדרכתי בבני עקיבא בשכונת קריית משה ברחובות, והסתובבתי עם החניכים שלי בפנימיות כפרי נוער לחפש, להתמיין וזה, ומשהו בעולם הזה של כפרי הנוער קסם לי, וזה חלום כזה שתמיד חלמתי, ותודה לאל זכיתי להגשים אותו. אז חיינו במשך 10 שנים, המשפחה שלי בכפר הנוער נווה עמיאל, אני עבדתי שם, ותהילה עבדה בכפר הנוער ימי נורד.
תהילה אשתך.
אשתי, כן, זכות גדולה ממש, והילדים גדלו בתוך המרחב הזה. וזה היו 10 שנים מאוד מאוד מיוחדות, ואני אגיד שנייה מילה על הניגון, קודם כל ניגון בכלל, וגם ספציפית השיר הזה, של שירת העשבים, ממש זכור לי איזה רגע מכונן, בישיבה הפדגוגית הראשונה שישבתי בה בבית ספר בכפר. אני קצת הרגשתי בחדר המורים את האנרגיות המורכבות, כשאתה בא לדבר על נער שאו לא מגיע לכיתה, או מגיע ומפריע, או מגיע ומפריע והורס את השיעור. ואז אתה מתכנס לאיזה רגע כזה במחצית של ישיבה פדגוגית, שאתה הולכים לעשות סבב שכל מורה ייתן את החלק שלו.
יכול לשפוך קצת את הלב גם.
כן, לשפוך את הלב כל אחד בדרכו. והמנהלת חווה, המנהלת שהייתה אז, מנהלת בית ספר, היא מנגנת ושרה. אז אמרתי לה, חווה, אולי נפתח בשירת העשבים את הישיבה. בלי להגיד שום דבר, כשאתה מתחיל ישיבה פדגוגית לדבר על נערים, לשיר את שירת העשבים ביחד, בעיניים עצומות, אבל שכל אחד מבין לעומק מה זה ניגון מיוחד משלו. אז כבר בלי להגיד כלום, הישיבה נראתה אחרת, ואימצנו את זה אחר כך בלא מעט סיטואציות אחרות. אז באמת חיבור מאוד עמוק שיש לי גם חינוך בכלל, וגם עם החיבור של הניגון ככלי משמעותי מאוד בתוך העשייה החינוכית.
זה כאילו רק כדי שאני אבין, בעצם הישיבה הפדגוגית נפתחה באופן כזה ספונטני מתוך תחושה בניגון הזה.
כן, חווה הביאה גיטרה, וסיכמנו מראש שככה נתחיל, ופשוט נקייל את התדר, כי ביום יום הנערים שגים אותנו, ויש מלא מורכבויות. אנחנו מכירים את זה, אין מורה שחוזר הביתה ואומר היום היה יום חלק, כי הנערים יש להם תפקיד, הם עושים את התפקיד שלהם, וזה בדרך שלהם, ואנחנו התפקיד שלנו זה לשים קצת הגבולות, וזה לעזור להם לצמוח ולגדול בדרכם, וכשאתה מתכנס לדבר על נער, האובייס זה ישר לדבר על כמה זה לא עובד.
על מה אפשר לתקן, על מה אפשר לעזות, כאילו החסרונות צפים מיד.
בדיוק. כמה הוא לא נמצא, כמה הוא מפריע, כמה... ואז כשאתה רגע מתחיל בניגון, ואפילו מה זה עושה לחבורה, שרגע יש איזה תדר שהתכנסנו אליו ביחד, ובואו נתחיל ממנו. אנחנו זוכרים שלכל אחד יש ניגון מיוחד משלו, אנחנו זוכרים שהלב מן השירה מתמלא, שיש להם מלא, איך למלא את הלב שלנו, ואז ישר כל אחד ניגש אחרת קצת לשיחה, וזה לא הופך להיות פחות מקצועי, זה פשוט הרבה יותר יעיל ונכון.
אני חושב שזאת מתנה מאוד מאוד גדולה, הטיפ הזה שאתה נותן לנו, אבל אני גם כאילו רואה בעיני רוחי את המורה, המורה, איש החינוך, מה נסגר אתכם עכשיו? מה אתם באתם לי לשיר? מה אתם כאילו זה? בואו נתקתק, יש לנו כל כך הרבה ילדים. הוא לא רע, הוא לא אדיש, הוא מורה שהוא ענייני, הוא משימתי.
בואו.
הוא רוצה את טובת הילד לא פחות ממני, אבל יש לו איזשהו... ומה אני עושה עם מנהלת בית ספר שלא יודעת לנגן ולשיר, או שמתוך היכרות אני יודע שבמרחב שאתה שר, יש איזו הרמוניה שנוצרת. ויש מרחבים שעשויים לייצר איזו צרמוניה, השירה שלהם. ולכן אני מנסה לחשוב איך אני מתרגם את החוויה הזאת, לא רק למרחב של מועצה פדגוגית, אפילו למרחב משפחתי של אבא שאמור כרגע, אנחנו אבא ואמא שרוצים לדבר על הילד שלנו עכשיו, שלאן הוא הולך לנו ואיפה הוא בורח, רגע אחד לאיזה התכוונות לפני שאנחנו עסוקים ברגע הזה, או אני במועצה פדגוגית ולא יודע לשיר, או אני עכשיו מנהל מתנס שיש לי פה ילדים שמחרבים לי את האירוע, כאילו הדבר הזה, אני רוצה לקחת את הניגון הזה
זה מעולה מה שאתה שואל, אני אתרגם את זה לדרך כפרית, לשפה של דרך כפר, זה להכניס פיסה של שמיים, של רגע מיוחד, של קדושה, של משהו באמת חזק, של נצח, לתוך השגרה, לתוך היום יום הכי שוטף, לתוך הציונים, הגיע, לא הגיע, נוכחות, כל הדברים האלה, איך אנחנו עושים את זה, זה מעניין.
אתם שואלים מעולה, אנחנו כבני נוער, כמבוגרים, כהורים, כבני זוג, כאנשי חינוך, החיים שלנו סוערים. היום יום מלא בהמון המון 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 אירועים קטנים, שמסיטים לנו את הקשב מהדבר החשוב באמת. לא יודע אם נספיק לדבר על זה, אבל בגדול, התקופה שלנו עכשיו במדינה נראית אותו דבר. אנחנו אחרי האירוע הכי הכי מורכב ונוראי שקרה מאז הקמת המדינה, אנחנו מבינים בעומק במהות שאנחנו צריכים להיות בזה ביחד, ואנחנו לא מצליחים, למה? לא כי מישהו חושב שיש משהו נכון בלראות בתוך הנגמש, וזה לא משנה מאיזה צד. זה כי אנחנו מאוד מאוד עמוסים. ואנחנו מאוד, אנחנו הולכים כל אחד עם החבילות שלו, עם החרדות שלו, עם הפחדים שלו, עם הקשיים, עם אתגרי היום-יום. ואני חושב שדווקא בהקשר הזה, בתור אנשי חינוך, בתור הורים, יש לנו את הפריבילגיה להיות המבוגר האחראי ומפעם לפעם לקהל את התדר. ואני רוצה להגיד כמה מילים על התדר הזה, כי אני חושב שזה באמת באמת נוגע בכולנו, ובואו, זה לא שכל הישיבות שלי בחיים נפתחו בשירת העשבים, בסדר? היום יום הוא שוחק והוא מטורף.
אני מכיר באופן אישי כמה שהיו בשירת העצבים.
בדיוק. ובסדר, זה חלק מהחיים וחלק מהדינמיקות, אבל עדיין אנחנו המבוגר האחראי. יוצא לי לא מעט לפגוש הורים, במפגשים עם הורים או מפגשים עם אנשי חינוך, או גם עם מפקדים בצבא או עם מנהלים, הרבה מאוד מעגלים של אנשים שיש להם אחריות על. וכולם מתכנסים לאותו אירוע שבסוף הם אומרים לך, אין לי באמת פנאי, אין לי באמת זמן, אני קם הבוקר ואני, היום שלי בנוי משימות. אני רוצה שנייה לדייק את התדר. אנחנו קראנו לזה בכפר לב שומע. יש איזה רגע מכונן, שהוא הרגע היחיד בתנך כולו, מהסוג הזה, שבו אלוהים פונה למלך ישראל בחלום הלילה, לשלמה המלך, ואומר לו, שאל מה אתן לך? אבא סיים את תפקידו, דוד המלך סיים את תפקידו. עכשיו תוכה, הנה אלוהים בכבודו ועצמו מתגלה לך, מה אתה צריך? עכשיו זה תרגיל מנהיגותי מדהים. בוא נעצור על זה שנייה, מישהו היה מתגלה לך, כל אחד מאיתנו בחלום הלילה, מה אתה צריך?
הזהב.
כדי להיות הורי הכי טוב, כדי להיות איש חינוך הכי טוב, נהל הכי טוב, מורה הכי טוב, קומונרית הכי טובה, עוד שירות הכי טובה, מפקד הכי טוב. ושלמה המלך מפתיע, מה הכלי שאתה הכי צריך מאלוהים בכבודו ובעצמו? ונתת לעבדך לב שומע. עכשיו, הפלא זה שאין, המושג הזה לא מופיע שוב בתנך כולו, רק שם, וגם אין מושג כזה בעברית, יש לב פועם ושאוזן שומעת. לב שומע זה החלאה נדירה של החכם מכל אדם, שאומר שאנחנו כמנהיגים צריכים להקשיב דרך הלב, צריכים לשמוע דרך הלב. איך זה נראה במציאות? אני רוצה לספר איזה דוגמה קטנה. שאלה אם אני כמבוגר, אני מקשיב עכשיו לרע ששמעתי בחוץ, דרך האוזן, האוזן השומעת שלי שמעה איזה טריקה דלת, איזה צעקה, איזה כללה, או שאני מנסה להקשיב לסערה הפנימית שעכשיו הילד חווה. יש איזה רגע שבו אצלנו לפחות בכפר נשברו לא מעט חלונות. זה מאוד מעצבן. הצליל הזה של החלון הנשבר הוא באמת מעצבן. הוא מעצבן פעמיים, פעם אחת זה צליל לא נעים, פעם שנייה אני יודע לתרגם את זה לכסף. אני יודע מה המשמעות.
ולתסכול של זה שהלך ותיקן, ועוד הפעם העובד הזה, שנכון, הוא מקבל כסף, אבל הוא עוד הפעם אני, העבודה שלי לא...
אתה מתאר ונדליזם, אירוע ונדליזם?
כן.
תיקח אותנו לאירוע
כזה. כן, כאילו, אתה יודע מה, באמת אפילו פעם אחת הזגג כעס עליי. הוא הגיע והוא אמר לידיאל, עוד לא סיימנו את השוטף 60 של החלון, שעוד לא החזרתי לך וכבר נשמע. אז אני רוצה לספר איזה רגע, אנחנו נתקענו בהרבה אירועים, בכפר נוער שמיועד לנערים שהם נמצאים כבר בקצה, והם עברו דרך מלא מוסדות, וזה לא כל כך עבד בדרך, כל אחד עם סיפור חייו המופלא ועם המתנות שהוא קיבל בדרך, אבל באמת כרגע מסערה בחיים שלהם, ויש איזה רגע שבו הוא מתפרץ אל הנער לחדר, ואומר לי, נגנב לי הפלאפון. והוא ממש 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 כועס, ואני רואה אותו בהתקף עצבים, אנחנו נרגעים ביחד, ואני אוסף את כולם. ואני אומר להם, תראו, עזבו רגע את הקטע הדתי, את הקטע של הסרט הדיברות, בואו שנייה רק נדבר על חברות, על מצפון. ואמרתי להם, תראו, אל תברחו איתי עכשיו לעובדים, לעובדי קבלן שמסתובבים פה, מסתובבים מסביב בכפר. זה מישהו פה שנמצא בתוך האולם. ואמרתי להם, האמת שאמרתי משהו שלא באמת התכוונתי לה, ואמרתי להם, אני לא רוצה לדעת מי לקח את הפלאפון, אני רוצה שהפלאפון יחזור עכשיו תוך שעתיים, כי בעומק, בעומק, בטח שרציתי לדעת, כי אם אתה לא יודע מי לקח, אז אתה גם לא יכול לעשות את התהליך החינוכי, ואחרי שעתיים נכנס אליי לחדר נער, האמת מאוד הופתעתי. הוא נכנס לחדר, סוגר את הדלת, מתיישב לידי, אומר לי, יש לי משהו לספר לך, והוא לא מצליח לדבר. ואני אומר לו, בוא תגיד, תרגיש בנוח, אז הוא אומר לי, אני לא מצליח, אז אני אומר לו, בוא תתקרב אליי, אני שם עליו את היד. ואני אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, אתה רוצה לספר לי משהו? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, זה קשור למשהו שעשית היום? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, אז תגיד את זה. הוא אומר לי, אני לא מסוגל. אמרתי לו, היית מסוגל לעשות את זה? תגיד את זה, אנחנו נתקן ביחד. ואז הוא אמר לי, אדיאל, אני לקחתי לו, וזה חבר שלו מהחדר. הם חברים טובים, ואתה בתוכך יודע שאין סיכוי שהוא עשה את זה כדי לדפוק אותו, כדי לפגוע בו, אבל פגע בו. אז אני אומר לו, קום, הוא קם, ואני נותן לו חיבוק חבל הזמן, ואיך שאני מחבק אותו, מתחיל לבכות. ואחרי כמה דקות שהוא בוכה, הוא אומר לי, אדיאל, אבל למה חיבוק? למה לא סתירה? אמרתי לו, אתה יודע, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גדולים יכולים לעמוד במחיצתם. אין הרבה אנשים שאני מכיר שהם מסוגלים ברגע הזה לבוא ולעשות תשובה. עכשיו, קודם כל, איך תביא את הפלאפון? הלך, שם את הפלאפון על השולחן. ואז אמרתי לו, לא אמרתי לו למה עשית את זה, לא אמרתי לו למה גנבת, כי זה השאלות שאנחנו ישר בורחים אליהם. אמרתי לו, תספר לי מה עבר עליך ב-12 שעות האחרונות, והוא אמר שהתקשרו מהשכונה, ואימו עליו שמחר בבוקר, או 3,000 שקל ביד, או כדור בראש. עכשיו הוא, שהוא מכיר את הסיטואציה הזאת של כדור בראש, מעולמות אחרים בחיים שלו, מהשכונה שהוא גדל בה. הוא אומר, זה באמת אפשרי, והוא נכנס ללחץ, והוא לא ידע איך לתרגם את הפחד שלו לדיבור, אז הוא תרגם את זה למעשים. ואחד הדברים שדיברנו עליו אחר כך הפלאפון חזר והכל הסתדר ולקח קצת זמן עד שהם גם דיברו ביניהם, אבל דיברנו על זה אחר כך הרבה בצוות על הרגע הזה, שבו נער עושה משהו שהוא לא בסדר. זה יכול להיות אצלנו בעולם מושגים שלנו, זה יכול להיות סמים, אלכוהול, אלימות, ונדליזם, פגיעה עצמית, אובדנות וכולי, בעולמות כאילו סו-קולד יותר נורמטיביים, יומיומיים, זה יכול להיות ריקת דלת, אני הייתי אלוף בזה בילדות, זה יכול להיות כללה, זה יכול להיות שער, אבל משהו שהילד מבטא כלפי חוץ, ואתה כמבוגר שמעת באוזן, אתה צריך לעשות בחירה. או אתה עכשיו מקשיב מהאוזן, או אתה לב שומע. וזה רגע שבו אתה מקבל החלטה שיכול להיות שתשנה גם את מסלול חייו של ילד. כי הוא רגיל שכל הזמן מקשיבים, אני שמעתי את השערה החיצונית שהייתה, שמעתי את החלון, שמעתי את הדלת, שמעתי את הכללה, שמעתי את הצעקה, מישהי, אתמול מנהלת בית ספר שיתפה אותי שזה מישהי תלמידה שלה, שאמרה לאמא שלה, תמותי. עכשיו מה אני שומע? את המילה הבלתי נסבלת הזאת, או את זה שהנערה ממש ממש בסערת רגשות? וראיתי שככל שעבר הזמן, ככל שהצלחנו להיות יותר מכוונים לתדר הזה, ולהיות לב שומע עבור הנערים, אז הרבה מאוד מהפעולות היומיומיות, מה שאנחנו קוראים so-called בעיות משמעת, שזה אמירה מאוד מאוד מורכבת, השם קוד הזה שנתנו להתנהגויות שלהם, הבעיות, כשאני מתייחס למשהו כמו בעיה, אז אנחנו יודעים איך אנחנו מתייחסים לבעיות, אבל כשאני מסתכל על הסיטואציה הזאת, ואני אומר, הילד במצוקה, מה הוא צריך ממני עכשיו? ובאיזה תדר אני צריך לפנות אליו? אז קוראים דברים אחרים, ובעשרות או מאות מקרים לאורך השנים ראינו, שכשאנחנו מצליחים להתעלות מעל הסיטואציה, ורגע להיות עם הנער, ולא עם הפעולה ועם המעשה שלו, לעשות הפרדה בין המעשים שהוא עשה לבין מי הוא, ומה הוא צריך ומה הוא רוצה, אז זה ממש ממש חולה פלאים. זה לא קסם, אבל זה תפיסת עולם.
תפיסת עולם שחייבים להתאמן עליה, היא לא התגובה הטבעית.
נכון.
התגובה הטבעית, כמו שאמרת, זה ריאקציה, זאת אומרת, הרביצו, למה גנבת? אתה לא יודע שזה, מה, אין לך, כאילו, התגובה הטבעית היא גם קשורה לאיך, מה הדברים שאנחנו שמענו בילדותנו, איך התייחסו אלינו, כמה נחשפנו, ובהקשר,
אתה יודע, גם הצוות דורש את שלו. זה לא רק אני מול החניכים התלמידים, גם הצוות פה עכשיו נפגע, או דורש תגובה, כמו מה שתיארתי עם הזכוכית שנשברת, ומישהו צריך לעבוד פה.
אז צריך לעבוד גם עם הזגג וגם עם איש הצוות שעוד לא מאומן בדבר הזה, וזה קצת מתסכל אותו ממש, איך הילד הזה הצליח לעשות תשובה ולקבל חיבוק, ואני בקרב הבקעה היומיומי שלו, איתו, אני כל יום במתחים, ואני לא מצליח להתאמן לדבר הזה. אתה אמרת, זה תפיסת עולם, זה אימון יומיומי, ואני מנסה לחשוב על כלים שאני יכול לתת לצוות מתחיל, להורים במצוקה בהקשר הזה, שפסק הזמן הוא כמעט תמיד הדבר הבריא, אבל מה יקרה, כאילו קודם כל לא, תעצרו, לא מיד, בואו נעצור שקורים האירועים הדרמטיים האלה, בואו נחשוב מה היינו רוצים שיקרה בסוף, כאילו איזה דבר טוב היינו רוצים, אנחנו רוצים שהנער, הנערה, יגדלו ויהיו טובים, ויטיבו עם העולם, ויהיה להם טוב, זה מה שאנחנו רוצים, ועכשיו, מה קורה ברגע הזה שיכול לקדם אותנו לאזור ההוא? וגם, אני זוכר שדיברנו גם על הנושא של בעיות משמעת, שזה כאילו, אנחנו בשפה דרך כפרית מדברים על תיקון הלב,
כן.
בעומק של לנסות להבין מה מנסה הנער לומר. ולשאול את עצמי מה הוא מנסה לומר לי, ולחלוק איתו את השאלה הזאת. זאת אומרת, יש, הלב שומע זה הדבר הנכון. אבל זה רמה מסוימת שלא כל אחד יכול להגיע אליה בלי אימון, וזה משתנה, אז אני צריך איזה סולם, איזה מדרגות, לתת למחנכת, מחנך, אבא, אמא, בואו ננסה להקשיב למה שהוא אמר, בואו נשאל אותו, מה את מנסה לומר לי בהתנהגות הזאת? שאת סתומה, היי, איפה, מה כואב? עכשיו, זה עוד לא בשל. זאת אומרת,
תיקח עוד שנייה את המדרגות, את השלבים בסולם, כי אמרת שנייה, הדממה, לעצור את זה רגע, נכון? כי אולי אפילו לתת להצליל הרע ששמעתי, לעבור מהאוזניים ללב, ממש לעשות את המסלול הזה.
זאת הנקודה שאני מרגיש שהיא הכי משמעותית. כאילו, לתרגם את קולות הזכוכיות המתנפצות, לשקט שעובר מהאוזניים ללב, ועכשיו הוא מקשיב לסיטואציה. השאלות שאני צריך, ויכולת שהן משתנות, יכול להיות שהם, אבל מה מנסים לומר לי? מה הרגע הזה אומר? על ללכת 12 שעות אחורה, לא ללכת עכשיו שעה אחורה או חצי שעה או לרגע, כאילו התעסק ברגע, זה לפספס את ההזדמנות למפגש אנושי מצמיח.
תראו, יש משהו מתעתע. ברגע הזה שבו אני נכנס לכיתה, או נכנס למסדרון של בית ספר, או נכנס למשרד, ורואה מישהו וחושב שאני יודע את מי אני רואה. זה מאוד 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 מתעתע. כי אין לי מושג מה עבר על האדם הזה ב-12 שעות האחרונות. אני גם לא יכול לדעת. יש איזה משפט של סופר אמריקאי שאני לא זוכר את שמו, שאומר, כל אדם שאתה פוגש נמצא כרגע בקרב שאתה לא יודע עליו, אז תהיה נחמד תמיד, או תהיה עדיב תמיד בגרסה אחרת. זה גאוני. אני מסתכל עליך, לא בהכרח עכשיו אתה תשפוך בפני את כל הקרבות היומיומיים שלך, אבל אני יודע, אני יוצא מנקודת הנחה, שאתה עובר משהו שאני לא יודע עליו. אני ממש זוכר טוב איזה רגע שבו אני ניגש לחניך שמאשן, לא בפינת אישון, אצלנו בכפר היו פינות אישון, ואני מאיר לו. אז הוא אומר לי, עדי אל שחרר. עכשיו, זה הפתיע אותי. מה יש לשחרר? אתה לא בפינת אישון כפרה. קום ואני פונה אליו רגע עוד פעם, ואני אומר לו, נשמה, בוא. אז הוא אומר לי, עדי אל, שחרר. ואז אני אומר לו, מה קורה, נשמה? אז הוא אומר לי, אני ממש ממש צריך, אני לא בטוב, אני ממש צריך שתעזוב אותי רגע. ועזבתי. ובסוף היום הוא בא אליי ואומר לי, עדי אל, תודה. הייתי בקריסה, ולא יכולתי לחשוב על שום דבר. עכשיו, אני דמיין סיטואציה שהייתי מתעקש, הוא היה מתפוצץ. מה הוא היה צריך? הוא כאילו, בדיוק דותן השקט הזה שדיברת עליו, יש רגעים שאנחנו הרי כמבוגרים, כל הזמן נכנסים לתוך אורחות חייו של הנער, וגם לאורחות חייו אחד של השני. אנחנו צריכים להיות מאוד 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 רגישים וזהירים שם, ואני רוצה לתת מדרגה. דיברת על מדרגות, אני רוצה את מדרגה ראשונה, או את אחת המדרגות הראשונות, שהיא נראית לי ממש קריטית. אנחנו יודעים, היטב, שכשאנחנו נכנסים, אני עוד לא בעולמות הרכבים החשמליים, עוד לא השתדרגתי, אבל אנחנו יודעים שכשאתה נכנס לרכב, ונוסע איתו עד קצה גבול היכולת שלו, ולא תדלקת אותו בדרך, כשהנמורה נדלקה, אז באיזשהו שלב הוא יעצור. אנחנו אלופים בזה עם הרכב. בהקבלה של זה, לעולם האנושי, להון האנושי, אנחנו לא תמיד שמים לב לזה. עכשיו, אני מדבר פה בשני מעגלים. המעגל של אני מול עצמי, אני צריך כל הזמן להיות מודע וקשוב לכמה אנרגיה יש לי להיכנס עכשיו לכיתה, או להיכנס עכשיו למשרד. ולפעמים כשאני בא בלי כוחות ובלי אנרגיות, לא משנה למה, אני צריך להיות מודע לזה. ולעשות עם זה כל מיני פעולות. לדבר על זה עם אנשים, לשקף את זה, ללכת להתמלא, לתדלק, אבל כשאני נכנס לכיתה כמורה בלי אנרגיות, מובטח לי שהשיעור כנראה ייראה ככה. המעגל השני שאני רוצה להגיד עליו מילה, אני לא יודע כמה מנהלים מקשיבים לנו עכשיו, אבל בשביל מנהל אחד שמקשיב לנו, אני חושב שאחת המטרות הכי 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 חשובות של המנהל זה לדאוג לצוות שלו. אם אני רוצה באמת באמת שנצליח במעשה החינוכי שלנו, אני צריך להבין שהדרך שלי להצליח כמנהל, היא דרך זה שהצוות צריך להיות כל הזמן מתודלק במחל דלק. עדיף מאוד שיהיה גם מלא. עכשיו זה נכון בליווי המקצועי, זה נכון בליווי האישי, וזה שאנשים מרגישים שרואים אותם, שמעריכים אותם, שמכירים במאמץ שלהם, שרואים את העשייה שלהם, ושגם רואים שקשה להם.
אבל אתה יודע, גם פה, מנהלת תגיד לך, תקשיב, הדבר האחרון שעכשיו אני פנויה אליו, זה לראות מה עובר על איש הצוות שלי, יש לנו כל כך הרבה משימות, ואנחנו פה בשביל התלמיד, ובשביל התהליך שהוא עובר, ו...
שלומית, אני בדיוק היום בבוקר יצא לי לדבר עם מנהלת מדהימה, באמת מדהימה, מסורה, אין דברים כאלה. וכל כולה לב, וכל כולה לב שלה במקום הנכון, ושאלתי אותה איזה שאלה על הצוות, ואז היא אמרה לי בדיוק את מה שאת אמרת. היא אומרת לי, עדיאל, אין לי זמן לזה. אני כל היום על פדגוגיה, כל היום על משמעת, היא מנהלת אחד מבתי הספר הכי מורכבים שאני מכיר, ואומרת לי, אין לי זמן, ואמרתי לה, נשמה, מכילה, אבל גם אין לך סיכוי. הבית ספר לא יגיע, אני יודע על מה את חולמת. אני ראיתי לאן את רוצה להגיע עם בית ספר, זה לא יקרה. כי כל עוד אנחנו מדלגים על השלב הקריטי הזה בדרך, אז זה פשוט לא יעבוד. אמרתי לה, אני שמעתי ממך כמה את מסורה לנערים ולנערות, וכמה את רוצה שהם יצליחו, ואני יודעת כמה את משקיעה פדגוגית ורגשית בלעשות את הכל נכון מולם, יש לך עוד כיתה שלא לקחת בחשבון, וזה הכיתה של הצוות שלך. ואם הם יקבלו ממך 50% ממה שהילדים יקבלים ממך, כנראה שהבית ספר יגיע למקומות אחרים לגמרי, אבל אני מודה שגם אני לא פעם קשלתי בזה, וגם לא מעט מנהלים שאני מכיר, שהרבה פעמים רוצים לדלג על השלב הזה, והמורה הוא איזשהו ציר בדרך, הוא איזשהו צינור בדרך לעשות את מה שאני רוצה לעשות עם הנה, זה לא יעבוד. ואנחנו צריכים המון 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 להשקיע ולתדלק את עצמנו ולתדלק את האנשים שלנו.
אם אני חוזר לניגון של הלב,
כן.
אז כל אחד מאנשי הצוות שלנו הוא כל רואה ורואה.
לגמרי.
זה לא רק שירת העשבים שכל אחד מהתלמידים, תלמידות, הילדים שלנו, הם כל עשב ועשב שיש לו ניגון מיוחד משלו, לכל רואה, ואנחנו צריכים איכשהו את הרואים האלה להזין, להחזיק, ואני גם הייתי רוצה, בגלל שהם גם, כל אחד מהם הוא המבוגר האחראי, גם לבקש מהם, אם אתם רואים שאני כמנהל מפספס, אז אתם לא כמו אחד הנערים, אתם תרימו את הדגל, יש לכם גם את האחריות לדרוש את זה. זאת אומרת, האחריות של המחנך להגיע מלא לכיתתו, היא אחריות שלו, ואם צריך לדרוש מהמנהל, תראה אותי, או לפחות להרים דגל, זאת היא אחריות שהייתי רוצה, שמחנכים בקהילת חינוך שאני מנהל, יהיה להם גם את האחריות הזאת, והם לא יהיו פסיבים אל מול הדבר הזה, וירננו בחדר מורים, המנהל לא רואה אותי. לא, תבוא אליי, תגיד, אתה לא רואה אותי.
זה גם מאוד מאוד מתחבר בעיניי, אנחנו לומדים המון מהנערים. בסוף, כשאני מרגיש משהו, כשאני לא מדבר אותו, אני מתנהג אותו. רגע שהוא לא מדובר, הוא מתנהג, אני למדתי את זה דרך הנערים, הבנתי כמה זה נכון גם עלינו המבוגרים. למדתי את זה עלינו כהורים, למדתי את עצמי כאבא, וגם כמנהל וגם כאיש חינוך בכלל. אנחנו צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה, כדי להזכיר לעצמנו כל הזמן, גם כאנשי צוות, כמו שאמרת דותן כלפי המנהל, גם כאנשי צוות בינינו וגם מול הילדים, כמה שיותר להקפיד על תקשורת בריאה, לדבר רגשות, לא לפחד מזה, לשים את הדברים על השולחן. ודותן אמרת מקודם משהו שאני שנייה רוצה לחנות עליו, כי הוא ממש חזק בעיניי, אני קורא לזה לדבר במרץ עם הילדים, במרץ קודם כל להיות באנרגיות טובות, אני להיות במרץ, להיות האנרגיה, היא 90% מהסיפור שאני נכנס לכיתה, מרץ ראשי תיבות, מה אתה מרגיש, מה אתה רוצה, מה אתה צריך. אני הרבה פעמים כמבוגר יודע, אני מדבר איתך כיודע, שנייה פחות לדעת, גם כהורים וגם כאנשי חיום, מה אתה מרגיש, מה אתה רוצה, מה אתה צריך, כדי שאני אעזור לך להגיע לנקודה שאליה אתה רוצה להגיע, הם לא תמיד יודעים לענות על זה, אבל זה שיח שכשמנהלים אותו הרבה, וכשמפתחים את השריר הזה, הוא מביא למקומות מאוד 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 טובים.
זה מדהים, זה חזק גם עם הילדים, גם עם תלמידים, ואני חושבת שגם בזוגיות, בכלל ביחסים ובקשרים. עדיאל, יש לנו פינה שאנחנו מאוד אוהבים לבקש גם שיר, שיר שהוא כזה מלווה אותך בעשייה החינוכית שלך או בחיים.
וואו, אז האמת שפתחנו באחד השירים שאני הכי מחובר אליהם בעולם, השיר של שירת העשבים נוגע מאוד עמוק, ובטח מאז שאני אבא ומאז שאני זוכה עסוק בחינוך, ועוד שיר שאני מאוד מאוד מחובר אליו זה אבא של אביתר בנאי, שיר שמלווה אותנו לאורך התהליך החינוכי לאורך השנים, של המסע הזה יהיה סוף טוב, פנייה לאבא שבשמיים, פנייה לאבא שבתוכי, פנייה לאבא שלי, פנייה לאבא שאני, זה שיר עם המון 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 עוצמה.
וזה הפעם הראשונה ששרת עם מישהו, זה לא היה עם הבת שלך. נכון. זאת אומרת, בבית מבת, אבל...
נכון. אז האמת שאני מאוד אוהב לשיר, ואני, כל שבת היה אצלי בערב שבת, בשישי בערב אחרי הארוחה היה אצלי טיש בבית. לא חובה, אבל כל מי שרצה, וכמעט כולם רצו, היינו מתכנסים אצלי בפרגולה בבית ושרים, היה כלל בטיש שאסור, לא מדברים, אין סיפורים, אין דברי תורה, רק שרים. אז באמת שם בטיש, זה באמת חוויה שקשה לתאר כמה היא מדהימה.
טיש זה שלא נטשטש את הגבולות, טיש זה מושאל מהעולם החסידי.
נכון.
שזה משהו כמו, הם קוראים לזה גם התוועדות, שמתאספים ביחד, שרים, מדברים דברים של רוח, שרים.
בדיוק, ואנחנו שירי נשמה. שירי נשמה מכל העדות, מכל הכיוונים, מכל הסגנונות, זה הרגעים מופלאים ממש. ואחד השירים ששרנו היה אבא, והיה את סגיב בוגר מהמם, מהמם, אנחנו מאוד 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 קשורים, שכל פעם שהיינו שרים את זה, הוא היה משתתק, והוא שר מאוד יפה. ופעם אחת באתי אליו, שאלתי אותו מה הסיפור, אז הוא אמר לי, יש לי אישו, זה unfinished business עם אבא שלי, וקשה לי עם השיר הזה. ודיברנו על זה, גם על unfinished business עם אבא, וגם על אבא שבשמיים, וגם על היכולת להפוך את השיר הזה לשיר תפילה. והוא שמע והוא לא הגיב, ואחרי כמה חודשים הוא בא אליי ואמר לי, עדיאל, בוא נקליט את השיר הזה ביחד. אז גם אנחנו לאולפן והקלטנו ביחד, וגם עשינו איזה קליפ יפה, וזה שיר ששנינו הולכים איתו מאוד מאוד חזק, על הקשר שלנו, ועל הקשר של כל אחד מאיתנו עם המושג הזה אבא, ועם תפילה משותפת של המסע הזה יהיה סוף טוב.
תן לנו אותו.
אבא, אני רוצה לעמוד מולך, להאמין שאתה אבא טוב. אבא, אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי, ככה סתם. אבא טוב.